טוב. לעמוד פה, יש לי 3 מטר פה?
מה? ממני בטוח.
תפתח, טוב. טוב, אנחנו לומדים היום את הפתיחה לספר הכוזרי. בדרך כלל ספרים לא לומדים את הפתיחות, כי פתיחות הן משהו משעמם כזה, שמספר את הרקע, למה כתבתי את הספר, זה לא כל כך מעניין, אתה בדרך כלל עובר תכלס כביכול, נקרא לזה לספר עצמו. אבל פה הפתיחה היא מאוד מאוד משמעותית, ותכף נראה למה. אז אני קורא את זה בזריזות, ונשאל פה כמה שאלות, ננסה להבין את העומק של הדברים. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי, נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ומבין מאמיני דתות אחרות, ומבין המינים מבני ישראל, ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. כן, יש סיפור היסטורי כזה אמיתי, כמה שנים הייתה סדרה על זה בטלוויזיה, אולי יצא לכם לשמוע על זה, אומת כוזר, זה אומה ש... היה לה איזשהו פרק היסטורי מסוים, לא ארוך, והיה סיפור כזה, מה שנקרא, איך הילדים שואלים, זה אמיתי? אתה מספר לילד איזה סיפור, שואל אותך, זה אמיתי? אז זה אמיתי לגמרי, היה כדבר הזה, ויש על זה מסמכים היסטוריים, שבאמת המלך שלהם התעניין, באמת חיפש מישהו שיהודי, שבאמת נתן לו את התפיסה היהודית, ועל סמך זה, מה שקרה בסוף, זה שהוא באמת התגייר, וגם העם שלו, חלק גדול מהעם שלו התגייר יחד איתו, היה להם צבא, הייתה להם מדינה, לתקופה מסוימת, מוצלחת, מוצלחת מאוד אפילו, ואחר כך כל הסיפור הזה ירד, ונעלה מעל ההיסטוריה, והכל פה בנוי על מה שהיה שם, כמובן לא אחד לאחד, כמו שתכף... מה? הדבר הזה היה בערך, אל תפוסתי על המילה, אבל בערך במאה השביעית למניינם לספירה, זאת אומרת משהו כמו לפני 1300 שנה, בערך 1200-1300 שנה, בערך 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, שבונה את הסיפור שלו על הסיפור ההוא. אגב, הוא תכף יגיד את זה די במפורש, אולי לא לגמרי, אבל די מפורש, כשהוא אומר שהוא בונה את הספר שלו על סמך מה שאמר אותו חבר למלך כוזר, זה כמובן לא אמיתי. זאת אומרת, אם למישהו יש ספק, אז זה לא אמיתי. זאת אומרת, זה לא שהיה לו איזה פרוטוקול של השיחה ההיא, והוא בא וכתב את הספר, אלא הוא מלביש את הסיפור שלו, הוא מלביש את הסיפור שלו על יוחאי, טיפה יותר רחוק, אני בלי מסכה, אז מכילה. כן, לזה הוא מתכוון כשהוא אומר בהמשך, המשכילים יבינו שזה לא באמת, אלא אני בכאילו לוקח את הסיפור הזה כסיפור מסגרת ואני מכניס את התוכן שלי. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לדבר העיקרי. מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה ומעשיך אינו רצוי. המלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש באחד אשר להם ומקריב קורבנות בלב שלם. אולם, עם כל אשר הוסיף שמות המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, מעשיך אינו רצוי. דבר זה גרם למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, סוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. והנה, רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח ויותם מסכימות עם דעתי. ואמר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו כמו שאמרתי, המשכילים יבינו שזה לא באמת. זה לא שאני עכשיו כותב את מה שהוא אמר, אלא אני ממציא ואני מלביש את זה כביכול עליו. מספרים כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעינו אלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה לפילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו. יופי, אז זה הסיפור. הסיפור לכאורה הוא מאוד פשוט. מלך, חלם חלום, הרבה פעמים בחלום אומרים לו כוונה רצויה, מעשה אינו רצוי, בסוף הוא אומר די, אני לא יכול יותר עם הדבר הזה, אני מתחיל לחפש את המעשה הרצוי הזה שאמרו לי בחלום שאני צריך לחפש. ועכשיו יש פה קודם כל שאלה אחת באמת גדולה מאוד, משמעותית מאוד, קריטית מאוד, והיא איך אתה בונה ספר שאתה כותב אותו לכל האנשים בדור שלך. ואם אתה כותב ספר, אתה כנראה לא מתכוון שהוא יהיה רק לאנשים בדור שלך. אתה כנראה גם רוצה, אפשר פה להיכנס ולשב טיפה רחוק, כיסא מפה, את השלוש מטר. בסדר, ככה זה בסדר, פה זה בסדר. יש לך שם כיסא. אז שימו לב. תגידו, בוא נעשה את זה רגע בצורת שאלה. קמת יום אחד, אפילו יותר מיום אחד, קמת מחלום. קמת עם חלום, וואלה, חלום. חלום משמעותי. אתה בא לחבר שלך, אומר לו, תקשיב, אחי, אתה לא מבין מה, חלמתי, ראיתי ככה, ואיזה מלאך אמר לי ככה. איך מרגיש החבר שאתה מספר לו על החלום? זה נוגע לו, שהוא אומר לך... או שהוא אומר לך, תשמע, אחי, עזוב, חלומות, רד מזה. או שהוא משתתף בצערך, אומר לך, וואלה, אני מבין שאתה מאוד מאוד מוטרד, או שאתה מאוד שמח, וואלה, כיף לך.
וואלה,
מגניב, מה? כן, תגיד לאבא שיבוא גם אליי בחלום. בקיצור, השאלה היא כזאת, בדרך החלום זה הדבר, הייתי אומר, הכי סובייקטיבי שיש בעולם. זאת אומרת, זה הדבר סובייקטיבי, אישי. חלום, באמת, זה הדבר הכי אישי שיש בעולם. אתה הולך לישון בלילה, רואה דברים, אין מצב שמישהו אחר רואה את מה שאתה ראית. כל אחד רואה משהו אחר, זה לא שבאמת רואים פה משהו, ואי אפשר להתווכח מה רואים. אני יכול לראות משהו אחד בחלום, ואתה תראה משהו אחר, וכל אחד יפרש את זה אחרת. עכשיו, לבנות ספר לדורות, לכל עם ישראל, על חלום, זה הדבר הכי הפוך לכאורה מהאמת. הרי ספר, שנבין, ספר זה דבר רציונלי. ספר זה דבר עם היגיון, דבר עם שכל, שכל אחד יכול לבוא, לפתוח ולהגיד, וואלה, אני מזדהה עם השאלות ששואלים פה. הרי, איך זה בדרך כלל בספרים, נכון? אתה פותח ספר, נגיד באמונה, אתה פותח ספר אמונה, הוא מעלה לך איזה שאלה, בטוח שזו שאלה שהמון אנשים חשבו עליה. הרבה אנשים התקשו בשאלה הזאת, ואז הוא פותח את השאלה, אז הוא אומר, אני אסביר לך, אני אתן לך תשובה לשאלה הזאת. אבל לפתוח ספר, לבנות את כל הספר על חלום, לכאורה עכשיו צריך לסגור את הזה וללכת. ביי, חבר'ה, להתראות, אין מה לעשות פה. למה? חלמת, תתמודד. אני יכול להזדהות איתך, אני יכול לשמוע מה אתה אומר, אבל זה לא נוגע אליי. אתה חלמת, אני לא חלמתי, שלום, אין לי עניין בעניין הזה. אין לי שום שותפות, שום דבר, אני לא יכול לעבור לעמוד הבא. עכשיו, אתה עושה לי את זה כפתיחה, בדרך כלל הפתיחה זה הדבר שאמור לגרום לי, הפוך, כן, אמור לעבור לעמוד הבא, כן, לרצות להמשיך, אז זה עושה לי בדיוק הפוך, אני הולך. זה דבר שבאמת צריך הבנה, ודווקא ככל שזה יותר צריך הבנה, ככה זה יהיה יותר משמעותי להבין את המהות של של כל הספר הזה. הערה שנייה, ואחרונה אולי, לפני שאני ארצה קצת להסביר את הדברים. טיפ טיפה מרחק. הערה שנייה, שימו לב, תגידו לי אתם, בסוף כתוב שהוא הצטווה בחלום לבקש את המעשה הרצוי. זה כתוב בחלום? לא נכון, תסתכלו, מסופר מה היה בחלום. בחלום מלאך אומר לו, בסדר. פתאום בסוף, בשתי שורות האחרונות, פתאום שם כתוב, ואף נצטווה בחלומו זה, לבקש את המעשה הרצוי. אבל מה זה ההמצאה הזאת? זאת אומרת, כאילו, תחליט, אם זה היה, אם הוא באמת הצטווה, מה?
זה כבר היה רשום למעלה, כאילו.
אז היה צריך לרשום את זה למעלה, מה שנקרא בסיפור, מה?
בחלום.
בחלום עצמו. עכשיו זה לא מופיע בחלום עצמו, ואז כאילו רבי יהודה הלוי, כשהוא מספר את החלום הזה, עכשיו כשהוא מביא את התמצית בסוף, אז הוא פתאום מוסיף את המילים, ואף נצטווה בחלומו זה, לבקש את המעשה הרצוי, וזה לא היה בחלום. אז זה היה או לא היה? כאילו, הוא הצטווה או לא הצטווה? אם הוא הצטווה, שיהיה כתוב בחלום. אם הוא לא הצטווה, אז גם שלא יהיה כתוב בסוף. מה... ושאלה אחרונה ושלישית, אם כבר בנית על חלום, למה גוי? זה ספר שנכתב למי? לגויים או ליהודים? ליהודים, נכון? ראינו שבוע שעבר, מי שלא היה יכול להשלים בהקלטה, ראינו הדת המושפלת, עם ישראל נמצא כרגע בעומק הגלות, נכנס למצב של מושפלות, גם פיזית, אבל גם מבחינה רוחנית, הוא לא, מתחיל לא להאמין בעצמו בדרך שלו שהיא אמיתית, והכוזרי בא לחזק אותו שזה כן, שזה דת האמת. אז תכתוב את זה ליהודים, תספר את זה על יהודי שלך, למה חלום, למה על גוי?
כי גוי בכלל אולי פורס כלשהו, גם בכלל לא יודע על הדת הזאת, כאילו יהודים למתחקן יהודים. דבר שני, כאילו בטח הוא
עדיין
קיצוני
בסוף. הכי קיצוני. אז מצוין. אז בוא ננסה להגדיר את מה שאתה אומר, להגדיר אותו ככה יותר לעומק. טוב, אז עד כאן, כמו שאמרנו, שלוש שאלות פשוטות. א', לא בונים ספר על חלום, ב', לא כתוב שהוא הצטווה לחפש, ג', למה גוי ולא יהודי, שם יש כיסאות. טוב, אז בואו ננסה להבין מה הסיפור שקורה פה. אז תראו, סיפור פה מאוד מאוד משמעותי וחשוב. למה? מלך כוזר, אגב, לא הוספתי לשאלה, אם כבר גוי, אז למה מלך? שימו לב, מלך גוי. נקודה מעניינת. חז"ל אומרים, אין אדם חולם בלילה, אלא מהרהורי... מה המשך המשפט? מישהו מכיר? הרהורי ליבו ביום. שימו לב, אין אדם חולם בלילה, אלא מהרהורי ליבו ביום. הסיפור של הגוי הזה, מלך כוזר, הסיפור של מלך כוזר זה הסיפור הבא. הוא אדם שמחפש משמעות לחיים שלו. הוא מחפש משמעות לחיים שלו. זה לא משהו שיום אחד פתאום הוא קם בלילה והלך לישון, ופתאום באמצע הלילה פתאום בא אליו איזה מלאך ואומר לו, תשמע, תקשיב, אתה צריך לחפש מעשה. הבן אדם הזה ביום יום של החיים שלו, איך אני יודע את זה? איך אני יודע שהוא אדם שמחפש? נכון, יש ספר האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל בשואה. איך אני יודע שמלך כוזר זה האדם שמחפש משמעות? אבל איך אני יודע את זה מסיבה נוספת מעשית, פרקטית?
הוא היה משמש,
הוא ניסה דתות, הוא ניסה אמונות, הוא ניסה בפועל. כלומר, הוא מגיע למסקנה. כאדם גוי, זה מאוד מאוד חשוב, תכף נראה למה מלך, חוץ ממה שנאמר פה קודם, נכון, שמלך הוא אדם כללי, אבל גם סיבה נוספת. הוא אדם גוי שמבין שלא יכול להיות שהחיים בעולם הזה, המשמעות שלהם היא משהו שאפשר להסביר אותו מתוך מה שקורה פה בתוך העולם. זאת אומרת, יש אנשים שחיים בלי לחשוב יותר מדי לעומק, הם פשוט חיים את החיים הטבעיים, וזה ממלא אותם. החיים הטבעיים ממלאים אותם, והם נהנים מזה שהם אוכלים, ישנים, הולכים לעבודה, חוזרים, מבלים קצת, משפחה קצת, חברים קצת, וזה וככה הם חיים, וזה טוב להם, זה מספיק להם, זה נחמד להם. האדם שהוא קצת יותר, נקרא לזה על רמה, אדם שהוא קצת יותר אדם עם משמעות, שמחפש לחיים שלו איזה תוכן, שואל את עצמו, מה המהות של החיים האלה? בשביל מה אנחנו פה חיים? עכשיו, הוא מתחיל, עכשיו שימו לב את המסע שהוא עובר, הוא מתחיל לראות בסביבתו מי חי חיים כאלה קצת יותר משמעותיים. איך אני יודע מישהו שחי חיים יותר משמעותיים? אני מסתכל על מי, על אנשי דת, על אנשים שהוא היה זהיר במצוות דת הכוזרים. היה להם איזה דת, היה להם איזה הקרבת קורבנות, היה להם איזה מעשים שהם לא מעשים ככה של היום יום חיו רק מהשגרה, אלא מעשים בעלי משמעות. הוא הלך לשם לחפש את המשמעות, וכנראה, ואולי הוא גם הלך למקומות אחרים, עד שהוא הגיע פה כביכול, הוא מתחיל לברר את זה עם הנצרות והאסלאם, הפילוסופים, הוא מנסה קודם כל עם מה שיש בסביבתו. ואז הוא הולך לישון בלילה, עם החיפוש המתמיד הזה של המשמעות לחיים, הולך לישון בלילה, ובלילה מה שקורה זה שצף לך כל הדברים שביום הם נמצאים ככה קצת פה מאחורה, ולא מספיק מגיעים למודעות, בלילה, כיוון שהחשבונות, השכל, הרגש, כל הכוחות הרגילים הולכים קצת לנוח, צף מבפנים הקול הפנימי הזה שאומר, אני מחפש, אני מחפש, אני מחפש, ומה? חסר לי משהו. לא, אני לא מרגיש שהגעתי לא נגעתי עוד בנקודה. אני עוד לא מתחבר לאמת. אני עושה דברים בעלי משמעות, אני מקיים את המצוות, אני הולך לאנשי דת, אומרים לי, תעשה כך וכך, תקריב כך וכך. אני עושה הכל, למרות שאני עושה הכל בצורה הכי טובה, שנגמר היום, כשאני הולך לישון, הקול הפנימי שבא מתוכי אומר לי, זה לא זה. זה לא, לא נגעת. לא נגעת בנקודה, עדיין חסר לך משהו. עכשיו שימו לב, אם כך, החלום שלו, וזה אני אומר לנו, אני אומר לי, אומר לעצמי, אני אומר לכם, החלום שלו זה חלום שכל אחד ואחד מהאנשים בעולם, גם גויים, שימו לב, גם גויים, כל אחד ואחד מהאנשים בעולם חייב לחלום את החלום הזה. למה הוא חייב לחלום את החלום הזה? כי הוא חייב להיות אדם משמעותי, בטח אם הוא יהודי. אצל הגויים יש אנשים שחיים ככה בסבבה שלהם ולא חולמים את החלום הזה ולא מחפשים פשר ולא מחפשים משמעות וגם לא מתגיירים וגם לא הופכים להיות אנשי דת בדת שלהם. הם חיים את החיים שלהם ונהנים וכנראה זה שורש נשמתם מספיק להם. אבל באמת 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 כל אדם שהוא טיפה על רמה, טיפה לא מסתפק רק בתוך מה שיש בתוך העולם עצמו, כל אחד ואחד בעצם זה החלום שלו. זה לא חלום סובייקטיבי של מישהו אחד שחלם ואומר לך חלמתי ואתה אומר לו ביי, תמשיך לחלום, אני ממשיך את החיים שלי. אני חולם את החלום שלך. זה חלום שכל אחד ואחד בעצם אמור לחלום אותו. צריך לחלום אותו. כלומר, כשאתה לומד פה את הפתיחה לכוזרי, הוא בעצם אומר לך, מה, עוד לא חלמת חלום? מה, אלעד, עוד לא חלמת חלום? איך זה יכול להיות? מה, מי לא חולם את החלום הזה? כל אחד חולם את החלום הזה, כל אחד חייב להטריד אותו, מה זה נקרא לחלום את החלום הזה? הוא חולם בלילה מהרהורי ליבו ביום. מה, אתה לא מוטרד מזה? אתה חי ככה, אתה בסבבה, אתה לא חושב על המשמעות של החיים? מה, טוב לך ככה? בטוח? אתה בטוח שאתה חי נכון? אתה בטוח שאתה חי טוב? עכשיו תראו חבר'ה, באמת באמת אף אחד לא ציווה אותו, המלאך באמת לא ציווה אותו לחפש את המעשה הרצוי. החלום צודק, מה שמסופר בהתחלה זה הסיפור האמיתי. הוא פשוט הולך לישון, שימו לב רק לביטוי אחד שאומר לילה לילה. זאת אומרת, זה לא משהו שקורה, אתם יודעים, פעם איזה שבועיים פתאום הוא איזה יום אחד מתעורר, ממשיך הלאה, אומר יאללה, בסדר, עוד שבועיים ניפגש פעם הבאה עם החלום הזה, בסדר. הוא כל לילה הולך לישון, ובסוף זה מה שנקרא רודף אותו. זה לא מניח לו. זה כל הזמן, זה כל הזמן מציק לו מבפנים, הוא מתעורר באמצע הלילה, אף אחד לא ציווה אותו לחפש את המעשה הרצוי. אז למה כתוב בסוף שהוא הצטווה לחפש את המעשה הרצוי? מי ציווה אותו לחפש את המעשה הרצוי? הוא אומר לעצמו ברגע מסוים, בנקודה מסוימת, הוא אומר לעצמו, תקשיב, איך קוראים לו? לא יודע, לא כתוב. אני אמציא לו איזה שם. באמת יש לו שם, אבל פה לא כתוב. הוא אומר לעצמו, תקשיב, אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה. אתה לא, אין מצב שאני, הוא אומר לעצמו, אין מצב שאני ממשיך את החיים בצורה הזאת, שאני לא מגיע למשמעות הזאת שאני מחפש, לאמת הזאת שאני מחפש. ואם כך, אני חייב לפרוס כנפיים, אני לא יכול להסתפק פה במה שיש לי כאן ליד הבית, במקדש הזה, בדתות שאני מכיר שנמצאים לידי, אני צריך לפרוס כנפיים, ללכת לעולם ולחפש את האמת. ועכשיו, בואו נשים לב, ברשותכם, לעוד שתי נקודות מאוד משמעותיות וחשובות. אחת, כל הזמן אומרים לו, שימו לב למשפט המפתח פה. משפט המפתח פה זה כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. לכאורה אני שואל, לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל לי יצא כמה וכמה פעמים בחיים, בעיקר בצבא, בשיחות עם חברים שהם מסורתיים או חילוניים, מה שנקרא, שהוא רואה אותך עושה איזה פעולה דתית, עושה איזה קידוש, או מתפלל, או מניח תפילין, או בשבת, משהו, שם פלטה בשבת, בא אליך, אומר לך, אחי, תקשיב, אל תראה אותי ככה. אני גם דתי בלב. אל תראה אותי. הוא אומר לך, תשמע, גם אצלנו, אני גם מדליק נרות, אני גם עושה קידוש, אבל הוא אומר לך, תשמע, לא צריך את כל המעשים. אני דתי בלב, אני ככה, אני עם שכאלה אומרים לך, אני עם קדוש. אני עם קדוש מחובר, אל תראה אותי ככה. אני עם הקדוש ברוך הוא מחובר. אבל אני, החיבור שלי לא צריך לבוא לידי ביטוי בזה שאני כמוך, אני רואה אותך פה עם תפילין, אחר כך אני רואה לך שציצית, אני רואה בשבת אתה עושה פה כל מיני, שם פה מחם, שם פה זה, אני לא צריך את הדברים האלה. אני עם הקדוש ברוך הוא ככה בלב, אני מחובר אליו בלב, אני דתי בלב. כלומר, זה אדם שאומר, אני, יש לי כוונה, הכוונה הזאת לא חייבת לבוא לידי ביטוי במה? במעשים, היא יכולה להישאר ברמת הכוונה. ופה יש נקודה מאוד משמעותית. ולמה? כי באמת הצורה של החיים בעולם היא כזאת שכשיש לך משהו עמוק בפנים, אתה מחפש לבטא אותו במעשים. בוא ניקח דוגמה פשוטה. נגיד שיש לך כישרון לנגן. או כל כישרון אחר, כל אחד שפה יש לו את הדברים שהוא אוהב לעשות, אחד יש לו כישרון לנגן, אחד יש לו איזשהו כישרון לאיזה משחק ספורט, ואחד לצלם, ואחד לצייר, וכל אחד. יש לו בפנים איזשהו כישרון, יש לו איזה חיבור לדבר הזה. תארו לכם מישהו שיבוא ויגיד לכם, תשמע אחי, אתה לא מאמין, אני מה זה אוהב לנגן, אני מה זה, יש לי כישרון מטורף כאילו לניגון, אבל לא מנגן. אתה אומר לו, מה? זה נשמע מוזר, וזה גם בדרך כלל לא יקרה. זה לא יקרה, כי ברגע שהאדם יש לו איזה, מה שנקרא איזה דרייב פנימי, כן? יש לו איזה מניע פנימי, המניע הזה מחפש את המקום שבו הוא יבוא לידי ביטוי. עכשיו, זה לא מקרי, זה לא שאני במקרה אומר, שמע, הנה, רואים את זה בחיים. דברים שרואים אותם בחיים, הם בדרך כלל סימן למה? הם סימן לאיזה משהו עמוק שנמצא בעולם. זאת אומרת, העולם נברא, הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם בצורה כזאת, שכל הזמן העולם בנוי בחיבור בין מחשבה למעשה. זה, אגב, הגוף שלנו בנוי אותו הדבר. נכון, מי שמכיר מ... יודעים מה זה ראשי תיבות? מלך? עד המלך?
מוח,
לב, כבד. כן? מוח, לב, בסדר? מוח, לב, כבד. כלומר, מחשבה, דיבור, מעשה. אנחנו, דבר שבחסידות מדברים עליו הרבה, דבר מאוד ידוע, כל דבר בעולם, סתם גם בחיים שלנו, כל זה, נגיד מישהו מנסה ליצור איזו יצירה, הוא בהתחלה חושב עליה, אחר כך הוא מתחיל לתכנן אותה, מתחיל לדבר עליה, ובסוף הוא עושה אותה, זה לא נשאר באוויר. יש לו איזה רעיון, יש לו איזה אידיאל, בסוף האידיאל הזה יורד למציאות, לחיי המעשה, זה לא נשאר בעולם המופשט, עולם המופשט, זה עולם שמלאכים. ואם אתה חי רק בעולם המעשה, אז מה, אתה חי עם, מעשים בלי מחשבות, בלי כוונות, בלי תוכניות, בלי מטרות, מה, אתה סתם עושה דברים? זה גם דבר שהוא חסר משמעות. זאת אומרת, הסיפור פה, צריך להבין את זה, הסיפור פה הוא סיפור שנוגע, הלב פה של הדברים נוגע למשהו שממש הוא בסיס ושורש בענייני העולם. והוא שכל כוונה צריכה מעשה ששם היא באה לידי ביטוי. ולכן המלך הזה, אגב, המלך, ראיתי באיזה ספר שמאיר על ההערה הזאת, הערה מעניינת, מלך זה אדם מאוד מעשי. חשבו על זה שמלך זה אדם מאוד, בסוף הוא אחראי לא רק על המעשים שלו, הוא אחראי על המעשים שכל המדינה, שכל הממלכה. אבל מצד שני גם מלך, נגיד אצלנו, תמיד אומרים, נגיד על דוד המלך, נכון? דוד המלך אומרים, היה אדמוני עם יפה עיניים. או עדינו העצני, כן? כשהוא היה יוצא, כשהוא היה בית המדרש, הוא היה עדין כתולעת. כשהוא היה יוצא לקרב, הוא היה קשה כעץ. או אדמוני עם יפה עיניים. אדמוני זה מה שנקרא אדום, זאת אומרת, יש לו את המידה של הגבורה. ויפה עיניים, מי זה יפה עיניים? זה הסנהדרין, עיני העדה. כלומר, המלך בישראל, המלך השלם, ופה מלך כוזר הוא בזר אנפין, הוא גם איזה מלך ברמה מאוד גבוהה, הוא גוי, אבל הוא מלך ברמה מאוד גבוהה. הוא מלך, הוא שייך לעולם המעשה, המלכות זה דבר מעשי, אבל הוא לא חי סתם. בטח בתור מלך הוא מנסה גם לשאול את עצמו, אגב, אחר כך כל המדינה שלו התגיירה איתו. זאת אומרת, הוא לא הסתפק בזה בתור איזה משהו אישי, אלא הוא ראה פה איזה משהו שהוא מברר דרך. אם הוא מברר דרך, אז הוא אומר לאנשים איתו, תקשיבו, זה דרך אמיתית, בואו איתי. זאת אומרת, אבל בסוף זה מגיע לכל אדם. כל אדם יש לו תיאוריה ויש לו מעשה. ולכן זה רודף אותו. הסיפור הזה של חוסר ההתאמה בין הכוונה לבין המעשה, זה משהו שממש רודף אותו. זאת אומרת, אומר, יש לי כוונות מאוד טובות, אני באמת מחפש משמעות, אני מחפש איזה ערך משמעותי ועליון להיפגש איתו, ולמרות שאני מנסה לבטא את זה במעשים שהם גם משמעותיים, בכל זאת, מבפנים יש איזה קול שאומר לי, לא נגעת בנקודה, עוד לא הגעת, שימו לב להגדרה, פה אנחנו הולכים לסיים, מעשה רצוי. מעשה רצוי, אם אני אקרא לזה בשם אחר, הייתי קורא לזה מעשה מוחלט. מה ההבדל בין מעשה מוחלט לבין מעשה שאני ממציא אותו ואני חושב שהכי נכון לעשות ככה, שזה משהו אנושי, זה משהו שבני אדם המציאו, בני אדם המציאו איזה דת, והם מנסים באמת לעשות את הדבר הכי טוב. הוא הקריב קורבנות בדת שלו וניסה להיות האדם הכי טוב שאפשר, ועדיין אומרים לו, עדיין הקול הפנימי הזה שמשך היום אדם חולם בלילה מהרהורי ליבו ליום, כל היום הוא חושב על הדבר הזה, בלילה זה יוצא החוצה, אומר לו, לא, זה לא המעשה המוחלט. יש מעשה מוחלט. רגע, אם יש מעשה מוחלט, מאיפה מגיע מעשה מוחלט? מאיפה מגיע מעשה מוחלט?
השמיים.
מה?
השמיים.
מגיע גם ממקום מוחלט. זאת אומרת, צריך להבין, ההבנה הפנימית שלו, מה שעכשיו בעצם קורה לו בסוף, אחרי כל הלילות האלה, בלי שינה, עכשיו מבשיל אצלו בעצם, רואה, תקשיב, אני צריך לחפש בעולם איפה יש מעשה מוחלט. מעשה מוחלט זה מעשה שמגיע ממשהו שהוא מחוץ לעולם. כי אם זה משהו שבני האדם המציאו אותו, אז מה יקרה למי שהולך ויעשה את המעשים האלה? הוא ילך לישון בלילה ובסוף מה הקול הפנימי שיצא לו? עוד פעם, מה יאמרו לו? מה הוא יאמר לעצמו? הכוונה שלך מצויה, מצוינת. אבל המעשה שלך לא רצוי. אגב, מכל אלה שהוא הולך לפגוש אותם, מי יגיד לו, תמציא מעשה. הכי טוב שאתה יודע, הכי טוב שאתה יכול. מי יגיד לו? פילוסוף כמובן. ההליכה לפילוסוף היא, הוא באמת די יודע כבר ששם הוא לא ימצא, אבל בכל זאת הוא הולך לפילוסוף כי חשוב לו, לנו, חשוב לו בשבילנו, לרבי יהודה הלוי, ריאל, כותב את הספר הזה לדורות, חשוב לו מבחינתנו שניפגש עם התפיסה של הפילוסוף, נבין את השורש שלה ונבין, כמו שנראה בעזרת השם בשבוע הבא, נבין את הנקודה הפנימית ש... סותרת את התפיסה הזאת, וזה אנחנו נראה שבוע הבא. פילוסוף הוא היחיד שאומר לו את המילה בדל לך דת, כלומר אין דת מוחלטת, אתה תמציא מה שמתאים לך. כשהוא שומע את זה הוא אומר, בזה כבר הייתי, בסרט הזה הייתי, להמציא לעצמי דת, אני מחפש מעשה מוחלט. מעשה מוחלט הוא נגיעה אלוקית שמתחברת לתוך העולם שלנו. אנחנו נראה שבוע הבא שאצל הפילוסופים הדבר הזה לא קורה, ולכן חשוב לו לברר מה התפיסה שלהם, אבל שמה זה לא קורה. בדתות האחרות זה לכאורה כן קורה, שמה נצטרך להבין מה הנקודה שבכל זאת גורמת להבין שבכל זאת המעשה שיש שמה הוא לא המעשה המוחלט הנכון, למרות שיש שמה פגישה עם אלוקים. מהנצרות והאסלאם וכמובן היהדות אנחנו מתחילים לעבור לפגישות עם אלוקים, ושם יהיה מעשה לכאורה, מעשה מוחלט שאותו הוא מחפש. אבל מעשה שבני אדם המציאו אותו בסיפור הזה הוא כבר היה, וזה לא נתן לו את המנוח, לא נתן לו את המענה. אז אם כן, לסיכום, אולי עוד משפט אחד חשוב ומעניין. לעתיד לבוא כתוב שכל הגויים ינהרו לדת ישראל. אגב, יש איזו תופעה כזאת שמתחילה קצת היום בעולם, בשקט. מי שמכיר את הארגון של הרב שרקי, שנקרא שבע מצוות בני נוח, תורה לאומות. הרב שרקי יש לו באתר אינטרנט שלו, יש לו בהרבה שפות הסבר על שבע מצוות בני נוח, ומתברר שיש בעולם לא מעט אנשים, מגיע לעשרות אלפים, שנכנסים לאתרים האלה ולומדים את השבע מצוות שעם ישראל מציג לעולם כדרך חיים, מתוך התפיסה היהודית שאומרת לעם ישראל יש תרי"ג מצוות ולגויים יש כרגע שבע מצוות. כמובן שמי שרוצה להתגייר, אז הוא מגיע לעם ישראל והוא מקיים את כל אתרי המצוות. יש תנועה כזאת מעניינת בעולם, אבל העתיד לבוא הנביא מתאר מצב שנהרו אליו כל הגויים. באיזשהו מקום, הסיפור על מלך גוי, חוץ ממה שאמרנו, שהוא רוצה להגיד שזה בעצם חלום של כל אדם בעולם. כל אדם בעולם צריך להיות מוטרד מהשאלות האלה של משמעות החיים. למה, מה אני חי פה? מה זה העולם הזה? בשביל מה באתי לפה? מה צריך לעשות פה עכשיו בקדנציה הזאת, בכמה עשרות שנים האלה שאני בעזרת השם יקבל לחיות פה? אז אפילו גוי צריך לחשוב את המחשבות האלה, ולעתיד לבוא ההתעוררות של הגויים, הנקודה הפנימית האלוקית שנמצאת אפילו אצל הגויים, תתעורר בצורה כל כך משמעותית שהם יבואו לחפש את המשמעות איפה? אצל עם ישראל. כי יהיה להם ברור שרק אצל עם ישראל הם יכולים למצוא באמת לעומק את המשמעות של החיים. ופה הכוזרי בעצם מזכיר ליהודים שנמצאים בגלות המאוד קשה וכואבת, בשבוע שעבר דיברנו על זה שהם מושפלים, כבר בפתיחה הוא אומר להם, תקשיבו, אתם עכשיו מושפלים, אתם יודעים אבל מה הולך להיות לעתיד לבוא? אגב, זה כבר היה בימי שלמה. מה היה בימי שלמה? זוכרים? מתואר בספר מלכים. מכל העולם מגיעים אנשים לשמוע את חוכמת שלמה. חוכמת שלמה זה לא שהיה לו 200 IQ והוא ידע לפתור בעיות מתמטיקה ב-15 יחידות בשניות. חוכמת שלמה זה חוכמה, זה רוח הקודש, זה חוכמה פנימית שמכל העולם באים לראות את הדבר המופלא הזה, את מדינת ישראל של אז, את מלכות שלמה. רומז להם פה הריאל ליהודים בדורו. תקשיבו, גם לעתיד לבוא זה הולך להיות הדבר הזה. איך אני אקרב אתכם לסיפור הזה? אני אביא לכם סיפור מהיום. אני אביא לכם סיפור שקרה לפני 300-400 שנה, שזה קרה. מלך גוי התקרב לדת ישראל, חיפש את האמת המוחלטת, הגיע לעם ישראל, מצא בה את הדרך וגייר את כל אנשי ארצו, לא רק את עצמו, את כל אנשי ארצו. הוא רוצה להגיד להם, אתם יודעים למה אתם שייכים? אתם מבינים לאיזה דת אתם שייכים? אתם מבינים לאיזה נצח אתם שייכים? לאיזה עומק אתם שייכים? אתם כרגע מושפלים. זה זמני. זה לא באמת אתם. אתם כרגע יש עונש, יש גלות, ולכן באמת בית המקדש כרגע הוא רחוק מאיתנו כבר 700-800 שנה, זה מאוד כואב. אנחנו גם לא יודעים מתי אנחנו הולכים לחזור לארץ ישראל ולדאוג בית המקדש השלישי, וזה עוד יותר מתסכל וכואב, אבל תזכרו, כל זה זמני. אנחנו עכשיו בדרך בשיא הירידה, ככה, במקום הכי נמוך. אבל מאיפה באנו? לאיפה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לגויים שיבואו ללמוד את התורה שלנו. זה בעצם העידוד הכי עמוק והכי פנימי, שגם בגללו הוא בוחר לספר, להתחיל את הספר דווקא בגוי, אדם שהכי כאילו לא שייך, ובעצם חולם את החלום שכל אדם, כל אדם בעולם, ובוודאי כל אדם מישראל, צריך לחיות אותו ביום יום. מה משמעות החיים שלי? תוצאה מהחיפוש הזה, בעצם החלום, כמו שאומרים היום, זה אדם חולם. מה זה אדם חולם? זה אדם מחפש דרך. זה אדם שיש לו שאיפות. זה לא אדם שככה חי נהנה מהחושב על ארוחת הערב הבאה, ועל הבילוי הבא, ועל הנוכחי, על הסתמה של החיים, אלא באמת אדם שחולם חלום, מחפש משמעות. כל אדם בעולם הוא מחפש משמעות, כל אדם בעולם הוא חולם חלום, ואת זה ככה מתחיל הספר כדי להגיד לנו, תחלמו גם, תחפשו גם. ועכשיו אומר לנו ריאל, אני מזמין אתכם איתי למסע שכביכול עשה, לא כביכול, עשה באמת, רק ריאל מלביש עליו את המסע של אותו מלך גוי, איך הוא מגיע למעשה המוחלט, ומה מטריד אותו כשהוא מחפש את הדרך, שחלק גדול מהדברים זה בעצם דברים שגם מטרידים, צריכים להטריד אותנו, מטרידים אותנו, ובעזרת השם, בעזרת המסע שלו, אנחנו גם נוכל להיעזר בזה ולקבל מזה גם כן לעניינים שלנו. בעזרת השם, ברוכים תהיו.